שלום אנה,
שלום, עדי.
מה שלומך?
אני אתן לך את התשובה שאני ככה נוהגת לתת לאחרונה. אני כשלעצמי ממש בסדר, בכל מה שקשור במה שקורה, אני מודאגת. עצובה, אתה יודע מה? אני בעיקר עצובה, יותר ממודאגת. אני עצובה. בגלל כל מה שקורה.
אני מבין, כי באמת הדברים שקורים כאילו זה דבר רודף דבר, וכאילו אין לזה סוף.
כן.
ואנחנו לא יודעים לאן זה הולך.
כן.
אבל
כן.
אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו עכשיו להתעצב או להיכנס לפחד, אנחנו צריכים קודם כל להחזיק את עצמנו.
לגמרי.
משום.
רגע, רגע, לנשום.
לראות איך אנחנו יכולים להרים גם קצת לאחרים, לאלה שצופים בנו.
כן, אבל אני חושבת שאחד הדברים החשובים, וזה ככה יכניס אותנו גם לשיחה, זה להגיד שזה גם בסדר להרגיש עצב. לא לשקוע לתוכו, לא להתבוסס בו, אבל זה גם בסדר להרגיש עצב, זה חלק מהרשות להיות אנושיים.
לגמרי, גם בלי עצב אין שמחה, זאת אומרת, אם אתה לא מרגיש עצב ואתה לא יכול להרגיש שמח, זה כאילו, לגמרי.
לגמרי ככה, כן.
אז אנחנו נדבר היום על מיינדפולנס, ואולי לפני כן את תרצי רגע להציג את עצמך, ואז ניכנס לנושא?
כן. אז אני עוסקת בפסיכותרפיה, אימון ומיינדפולנס. כאן מאחורה זה הקליניקה שלי. מאז ימי הקורונה אני גם עובדת הרבה בזום. קליניקה, תהליכים אישיים. אני קוראת למה שאני עושה וקראתי לזה ככה עוד מלפני הקורונה. פיתוח חוסן נפשי והתמודדות עם קשיים ומשברים. ואני מורה למיינדפולנס. אני מורה ל-MBSR, שזה Mindfulness Based Stress Reduction, שזה הקורס הבינלאומי למיינדפולנס, שפיתח מדען בשם ג'ון קבט-זין, שזכה לתואר אבי המיינדפולנס המערבי, כי הוא בעצם פרץ את הדרך ו... אפשר למיינדפולנס להתפשט במערב, כשהכל מלווה מחקרים מדעיים, אז זה גם evidence based, וזה מה שאני עושה.
מדהים, אז בתהליכים האלה שאת מלווה, איזה סוג של אנשים את פוגשת, איזה סוג של אנשים פונים אלייך?
במגוון ענייני החיים, אם זה מערכות יחסים, זוגיות, קשיים בעבודה, אם זה נושאים יותר רגשיים של מצבי דיכאון, לא אקוטי, אני לא עובדת עם אנשים שהם בתוך אפיזודה דיכאונית, אבל כן מצבי דיכאון, חרדה, דימוי עצמי, ביטחון עצמי וכן הלאה, ובעת הזאת מגיעים אליי גם די הרבה אנשים שהם במצוקה, בצוק העיתים, שהם במצוקה בעקבות כל מה שקורה בתקופה של התו הירוק, סביב כל העניין של החיסונים. אני מההתחלה הודעתי שאני עובדת רק בתו האנושי וללא אפליה, מה שאפשר להרבה אנשים להגיע אליי ולהרגיש נוח, וגם להרגיש שאני מבינה אותם, כי אני מאותו צד, וגם אני שילמתי מחירים מאוד כבדים על הבחירות שלי, על הנחישות שלי להיות בחופש בחירה על גופי ובריאותי. אז מגיעים גם הרבה אנשים סביב המצוקות שקשורות בתקופה הזאת, אם זה חרדה, אם זה בדידות, יש הרבה בדידות בתקופה הזאת. התחושה הזאת שהכל זז והדברים מתפרקים, אז גם זה, הרבה אנשים מגיעים סביב זה, בעיות במערכות יחסים, בתוך משפחות, דברים כל כך קשים קורים, אז אנשים מגיעים גם סביב זה.
וואו, כל הכבוד לך. תשמעי, את מטפלת ב... אני חושב שזה כל כך מורכב, לדעת לגעת בנפש של אנשים, במיוחד על דברים שהם כרוניים, שזה כאילו, את צריכה לפתוח ולפתוח ולפתוח. אז... אז בואי רגע נציג את אחד הכלים, ונחזור רגע, בואי נגדיר מה זה מיינדפולנס. אנחנו אומרים כבר את המילה הזאת הרבה פעמים, ואנשים אולי לא מבינים מה זה אומר.
נכון. אז ההגדרה השלמה של מיינדפולנס, זה תשומת לב ונוכחות למה שקורה מרגע לרגע, מתוך כוונה, ללא העדפה וללא שיפוטיות. ואני תמיד מוסיפה וללא שיפוטיות על השיפוטיות. כי אחד הדברים הראשונים שנגלה כשנתחיל לתרגל, לשים לב למה שקורה מרגע לרגע, זה כמה הרבה שיפוטיות המיינד הזה מייצר לנו. בקצרה, זה קשב עמוק למה שקורה מרגע לרגע ללא שיפוטיות. ומה זה אומר? זה אומר היכולת לחזור להיות בעלי הבית של התודעה שלנו, להבדיל ממצב שבו התודעה היא, כמו שזה מתואר בספרות, תודעת הקוף המקפץ. מדבר לדבר, מדבר לדבר, הדבר הבא והדבר הבא, מה היה, מה היה, שחזורים של סיפורים שהיו, כמובן בליווי פרשנויות, והרבה מאוד סרטים בקשר לעתיד. אני תמיד אומרת שאנחנו בונים מגדלים באוויר, עוברים לגור בהם, ושכר הדירה זה סבל, אומללות והרבה סטרס.
וואו.
אז המיינדפולנס מאפשר לנו להתיידע לתנועה הקופצנית הזאת של התודעה, ובמקום להיסחף לתוך הסיפורים ולהתבוסס בהם, או לחילופין להדחיק, להכחיש, להתנגד, לפגוש את זה, ולהיות יכולים ליצור איזשהו רווח שבו יש חופש להגיד, אוקיי, ועכשיו אני חוזרת לעכשיו, למה שקורה איתי עכשיו, לעצור את רכבת הערים הזאת.
את יכולה לתת, שנבין כאילו איך סשן כזה מתנהל, זה כמו, כאילו, זה, את מסבירה לה, את תגידי.
תלוי, אם זה בקליניקה, אז זה דבר אחד, אם זה בקורסים, אני מלמדת הרבה, אני מעבירה הרבה סדנאות וקבוצות, אז בדרך כלל יש, נגיד אם זה בקבוצה, שזה קורס מיינדפולנס או סדנה, אז לכל מפגש יש נושא, נגיד הטייס האוטומטי, נגיד מצבי תודעה שהם גורמים לסטרס, מפגש על עדי, איך להיות המטפל של עצמך? זה אחד הנושאים שלנו, איך לדאוג לעצמך. אז זה חלק אחד שהוא teaching, לימוד. חלק אחר זה מדיטציה. ואם תרצה, אנחנו נוכל לתרגל פה איזה דקה, ביחד עם
אשמח. אני אשמח, נוכל להדגים.
כן, בדיוק. אז ככה זה מתנהל, ואז מתקיים שיח. בקליניקה זה מתנועה כזאת בין הסיפור שהאדם מביא איתו, התוכן שהאדם מביא איתו, לבין העצירה של, אוקיי, ומה קורה לך עכשיו? בעודך מספר על מה שקרה לך ועל הדאגות שלך ועל כל הקונפליקטים וכן הלאה, מה קורה לך ברגע הזה? והעיגון הזה ברגע הזה מאפשר לתודעה להתייצב ולהיות יותר צלולה. זה קצת כמו, אתה יודע, יש את הבקבוק, הנה, הוא לא שקוף הבקבוק הזה, אבל אפשר לראות שבפנים יש מים, אז אם הבקבוק כל הזמן זז, המים בפנים סוערים. אם אני עוצרת את הבקבוק, המים נהיים צלולים. אז ככה גם אנחנו, אם אנחנו כל הזמן בתנועה, התודעה סוערת גם, אם ברגע שאני עוצרת, מעצם ההתבוננות והעצירה, משהו נהיה בפנים יותר צלול ויותר יציב, ואז הבחירות יהיו הרבה יותר מיטיבות, נבונות ומועילות, מאשר כשאנחנו בתוך הסערה על אוטומט.
כן, אני כאילו מדמיין את זה כשמישהו הוא מצייר לך איזושהי תמונה, ואת שמה לו את הפוקוס על חלקים בתמונה, בעצם משקפת לו אותם, ובאותו רגע את מוציאה את הרגשות והחוויות שעולות לו, וביחד אתם מנתחים אותם בשביל להגיע לתובנות יותר, יותר, יותר אמיתיות או נכונות. או...
כן, זה חלק. אני בגישה שאני עובדת בה, הבסיס לכל התהליך זה קבלה רדיקלית.
מה זה קבלה אומר קבלה רדיקלית?
זה אומר חמלה עצמית, זה אומר קודם כל לראות איך אפשר לפחות למתן ולרקח, אם לא להפסיק את המאבק. למשל במצבים של מחלות, אני מלווה אנשים שמתמודדים עם מחלות, לפעמים כרוניות, כולל סרטן, ואחד הדברים שמכניסים הרבה סטרס ופוגעים במערכת החיסון, זה המאבק במחלה, שזה כמובן טבעי ומובן, אבל המחשבות של למה זה קרה לי, ואני לא רוצה שזה יהיה, וכן הלאה, המאבק הזה מייצר הרבה מאוד סטרס, שבסופו של דבר פוגע ביכולת הריפוי הטבעית שלנו.
לגמרי, זה גם נורא פיזיולוגי, את יודעת, כשהגוף מייצר אדרנלין, אז המערכת הפרסימפתטית לא עובדת. ומה לעשות? מערכת החיסון שמה.
נכון. עכשיו, האדרנלין הזה של הסטרס, ואני חושב שאתה מבין בזה אולי יותר טוב ממני, מתמכרים לו.
נכון. נכון.
אנחנו מכורים לסטרס.
נכון. בגלל זה כאילו אני מנסה לשבור, החולים אצלי תמיד נמצאים על מין שמונה כזה, למעלה, למטה, למעלה, למטה. אני אומר לא, צריך כאילו לשבור את המעגל הזה, וזה כמו גמילה, לגמול אותה מסטרס. זה תהליך.
זה ממש גמילה.
זה תהליך סבוך מאוד.
כן. זה ממש גמילה. והשלב הראשון בגמילה, קודם כל להכיר בזה שאתה מכור.
נכון. נכון. ואז לא לשפוט את עצמך על זה, אלא למצוא את הדרך הנכונה שלך.
נכון.
לצאת מזה.
בדיוק זה.
מדהים.
וגם להבין שהיציאה מזה היא לא ליניארית. היא לא, אוקיי, התחלתי בנקודה א', אני הולך ישר. לא, אני תמיד אומרת שתהליך הוא ספירלה. וכל עוד אנחנו בכיוון הנכון, זה הדבר החשוב. אבל טבעה של ספירלה, זה שיש עלייה ואז יש ירידה, אבל הירידה היא אף פעם לא לאותה נקודה שהיינו קודם, תמיד אפילו מילימטר יותר גבוה. וזה הדבר החשוב, גם בבריאות הגופנית שלנו, גם בריפוי גופני, וגם בריפוי הנפשי.
לגמרי, אני אף פעם לא ראיתי תהליך של ריפוי שהוא בקו ישר, כאילו תמיד יש את הנפילות האלה שבדרך, את קוראת לזה ספירלה, ואני מאוד אוהב את המינוח שלך, כי זה באמת מדויק. אתה אף פעם לא נופל לאותה נקודה, אתה נופל אבל יותר גבוה, כי הגוף שלך הוא כבר יותר גבוה, אז הכל קורה לך יותר מלמעלה. זה נכון, זה מדהים.
זהו, אז זה מיינדפולנס. אפשר להגיד כזה דבר, אתה יודע, יש כושר גופני, אוקיי? ויש כל מיני טכניקות כדי לפתח כושר גופני. בשני ערוצים, יש טכניקה שבה לוקחים זמן קצוב, הולכים לחדר כושר, עושים יוגה, whatever, ויש שמירה על כושר גופני בחיי היומיום. להחנות את האוטו קצת יותר רחוק, לעלות במדרגות, כל מיני כאלה דברים. אז בדיוק בהקבלה, מיינדפולנס זה כושר מנטלי. זה כושר מנטלי של להחזיק את המושכות של התודעה, שהיא כמו סוס פרה, להחזיק את המושכות של התודעה, לא חזק מדי, סוס לא אוהב שמחזיקים לו משכות חזק מדי, אבל להחזיק את המושכות של התודעה, אוקיי? אז זה הכושר המנטלי, לחזור לכאן ועכשיו, והדרך היא בשני ערוצים. אחד זה אימון בחיי היומיום, שאנחנו נדבר על זה, ואני גם אשמח לתת טיפים, אני לא אוהבת את המילה הזאת, אבל כן, טיפים, איך להתאמן בזה בחיי היומיום. ויש את החדר כושר, שזה הזמן הקצוב, שזה מדיטציה. שהמדיטציה זה הטכניקה הטובה ביותר כדי לפתח את הכושר המנטלי הזה שנקרא מיינדפולנס. אני מוצאת שיש הרבה תפיסות שגויות על מה זה מדיטציה, מה שגורם לאנשים לפעמים להירתע ממדיטציה, וזה חבל, כי אני לא אגיד שזה תרופת קסם, אבל אני כן אגיד שתרגול מדיטציה משפר את כל תחומי החיים. ובטח ובטח כשאנחנו מדברים על מחלות.
אני מאוד מסכים איתך, כי זה בעצם, כשאנחנו אומרים לאנשים, תקשיבו לגוף שלכם, תבינו מה מדויק לכם, תסתכלו במראה ותאבדו את המידע הזה.
נכון.
אז המדיטציה עכשיו, יש אלף סוגים של מדיטציה. למשל, המדיטציה שלי זה לעבוד בגינה, זה להיות על ארבע ולעשב אחד, 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 זה כאילו האפשרות שלי להתכנס לתוך עצמי. לכל אחד יש את הדרך שלו, אבל כאילו צריך לבחור דרך, כי זה מאוד נכון.
אז מה שאתה מתאר זה בדיוק הדבר הזה של נוכחות בחיי היומיום, אוקיי? ואת זה אתה יכול לעשות כשאתה עובד בגינה, כשאתה נוהג, כשאתה אוכל, כשאתה מתקלח, כל רגע זה הזדמנות לתרגל, אוקיי? להבדיל ממדיטציה שבה כמו שאתה הולך לחדר כושר או לא יודעת איזה פעילות גופנית שאתה עושה, אני עושה עכשיו פילאטיס, בסדר? אז אני הולכת, יש שעה שבה אני מתרגלת, לא עושה שום דבר אחר. אז בהקבלה זה מדיטציה, זה זמן, 10 דקות, 20 דקות, לא משנה, שיושבים ומתבוננים בתודעה. עכשיו, כשאומרים לאנשים להתבונן בגוף, ואתה בטוח מכיר את זה, מאנשים שאתה עוזר להם, הם לא יודעים למה אתה מתכוון.
נכון, אז את צריכה לפרק להם. בהתחלה, כן. הם לא יודעים, אחר כך הם יודעים, כי אנחנו כל יודע. הזמן מרגילים אותנו להתעלם מהגוף שלנו, להתעלם מהתחושות שלנו, להיות בתוך המרוץ הזה ולא לשים לב למה קורה איתנו.
נכון.
וכשאנחנו לא שמים לב למה שקורה איתנו, אז בעיות שהן קטנות, הן הופכות להיות מאוד גדולות, ואז הן מתנפלות עלינו ומורידות לנו את היכולת ואת האיכות חיים.
נכון. וגם אנחנו שבועים של המחשבות. יש תרגיל מאוד פשוט שאני נוהגת לעשות בקבוצות שמדגים את העניין הזה. אתה רוצה שאני אדגים אותו?
בטח.
אז עכשיו מה שתעשה זה אני אגיד לך, כשאני אגיד לך אתה תרים את היד, אבל תוך כדי שאתה מרים את היד אתה תגיד אני לא מסוגל להרים את היד.
אוקיי.
אין סיכוי, לא מסוגל להרים את היד, אוקיי? Okay. אז 3-4, תרים את היד.
אני לא מסוגל להרים את היד.
כן. אוקיי? Okay? אז למה אתה מאמין? למה שהמחשבה שלך אומרת או למה שקורה בפועל?
למה שהמחשבה שלי אומרת, כי
בדיוק.
כי את גם שמת לב שאני הרמתי את היד ואני אומר את זה, אז כאילו אני לא ממש הרמתי את היד, אני כאילו זה לא היה כאילו בעוצמה, כן. זה לא היה כאילו בקונטקסט.
נכון. אבל בכל מקרה הרמת את היד.
נכון.
אוקיי? אז, אבל אנחנו מאמינים למה שהראש שלנו אומר יותר מאשר למה שאנחנו רואים. וזה כן נכנס לכל העידן, התקופה הזאת של למה אנחנו מאמינים. איפה הסמכות הפנימית שלנו, איפה הקול הפנימי שלנו. אתה יודע, אתה יודע, הרי ככה הכרנו ממש, חוץ מההתלהבות שלי מהמיזם, אז הכרנו ממש כש, חליתי בקורונה. אני אפילו לא, אני התמהמתי, כי אני בכלל לא אוהבת להגיד חליתי, שהקורונה ביקרה אותי. אוקיי? כי אני בן אדם בריא שהקורונה ביקרה אותי. וסימסתי לחברה, כתבתי לה, יש, ברכות, הגיעה אליי הקורונה, היא כותבת לי, ואתה יודע שכל הסימפטומים שהיו לי זה חום נמוך. היא כותבת לי לא, עם איזה 10 סימני קריאה. ואני כותבת לה, למה? אני שמחה. נגמור עם זה. ואני אומרת לה, ואני מרגישה ממש בסדר. אז היא אומרת לי, רק המחשבה על זה מחרידה אותי. זאת אומרת, זה לא משנה שאני אומרת שאני מרגישה בסדר, המחשבה על זה מחרידה. וזה משהו שמלווים אנשים חולים, עם מחלות למשל, אז זה מאוד קריטי ההבחנה הזאת, של מה באמת קורה להבדיל ממה הראש אומר לנו.
נכון, ומהסיבה הזאת אני תמיד דואג שלאנשים יהיו מכשירי ניטור בבית. כי כל הזמן אני שואל את האנשים, בוא נבדוק מה המדד אומר. ואז שרואים שהוא תקין, אז כאילו, אוקיי, עכשיו אנחנו עושים 3 נשימות, ואנחנו חושבים מה באמת מפריע לי עכשיו. וכשאת יודעת מה באמת מפריע לך עכשיו, אז אפשר לטפל בזה.
נכון, נכון. לעצור את הלופים שהראש מייצר. המוח שלנו, התפקיד שלו זה הישרדות, לא מעניין אותו שנרגיש טוב ושנהיה שמחים. את המיינד שלנו מעניין החלק האחורי של המוח, שזה החלק ההישרדותי, שמייצר לנו קורטיזול ואדרנלין, ולברוח ולהילחם. וזה התפקיד שלנו לקחת אחריות, ולהגיד, וואלה, אני חתומה על חוזה ליסינג על החיים האלה, חוזה דרקוני, לא הייתי לוקחת, לא יודעת מה, אוטו בחוזה כזה, אבל מה, what to do, והאחריות היא שלי. אין מישהו שיחלוק איתי באחריות על החיים שלי, ואין מישהו שיודע יותר טוב ממני מה נכון לי בסופו של דבר, וכל המטרה היא ללמוד להקשיב למה שנכון, כי התרחקנו מההקשבה הזאת מרוב שאנחנו נתונים להסחות דעת מבחוץ.
אני כל כך מתחבר למה שאת אומרת. זה כאילו בדיוק הדרך שלנו של להחלים בבית, כאילו של קח את האחריות על הבריאות שלך, קח את האחריות על החיים שלך, תלמד את האתגרים שלך, תכיר את הכלים שיש לך, ותבחר את מה שעושה לך טוב ונכון ומדויק. ובשביל זה צריך באמת להיות בהקשבה עצמית וללא שיפוטיות.
נכון.
ואני כל כך מתחבר למה שאת עושה, כי זה, זה, זה כפפה ליד למה שאני עושה, לדרך, ובדרך הזאת, הרי מי שפונה אלינו או אליי, זה אנשים שניסו הכל, כאילו, אני תמיד קו האחרון. ואיך בכל זאת מחזירים אנשים כאלה לפסים? על ידי זה.
כן. כן. אומרים להם, מה קורה עכשיו? לעשות את ה, אני קוראת לזה כמו צנטריפוגה, להפריד בין המחשבות שלי על מה שקורה, הדעות שלי על מה שקורה, התסריטים שלי על מה שעלול לקרות, אוקיי? ומה באמת קורה?
כן, אני עושה להם מין מדיטציה כזאת בערב, יש להם שאלון שהם צריכים למלא, ששואל אותם את השאלות שהם צריכים להתעמת איתם כל יום. איך הרגשתי היום?
מעולה.
מה הפריע לי? כמה כאב לי? כמה טוב לי? כמה רע לי? יחד עם מדדים אובייקטיביים, יחד עם מדדי פעילות. אז הם קודם כל יש להם מראה, שהם הם כאילו עוצרים על השאלות שהם צריכים לשאול את עצמם כל יום בשביל לדעת איפה הם בתוך התהליך.
מקסים. מקסים כי זה עוצר את האוטומט.
נכון.
אתה יודע, אחד התרגילים שאני נותנת במיינדפולנס, זה גם לאנשים בריאים. למרות שבעיניי כולם בריאים.
נכון.
כולם בריאים, יש אנשים שמבקרת אותם איזושהי תופעה.
או שהם מתמודדים עם איזשהו אתגר, וצריך למצוא את הדרך לפתור אותו.
כן, אבל כולם בריאים. גם אנשים עם סרטן, הם פוגשי סרטן, הם בריאים. הם אנשים בריאים שפגשו את הסרטן. והרבה פעמים זה באמת קשה מנסור, אוקיי? לא נקל ראש. אבל הבסיס שלנו זה בריאות. זה כמו שהתודעה שלנו, אני תלמידת בודהיזם. אני הגעתי למיינדפולנס, מיינדפולנס המקור שלו הוא בבודהיזם. אז הדבר החדש הזה הוא בין 2600 שנה. ואני הגעתי למיינדפולנס מהמקום של הבודהיזם. אז ההבנה היא שהתודעה שלנו, המיינד, התודעה, איך שקוראים לזה, הם תמיד clear and knowing. שמה זה אומר? שיש מלא עננים, אוקיי? מחשבות, רגשות, תחושות גוף, הסחות דעת, אבל מעל העננים האלה השמיים תמיד כחולים. כמו במטוס, גם מטוס שממריא ביום סוער ביותר, מעל העננים, השמיים כחולים, נכון? זה תמיד קטע כן. כזה. כן. אז ככה התודעה. ואני, כשאני עובדת עם אנשים, אני עובדת עם התודעה של השמיים הכחולים. זה מה שאני מחזיקה בשבילם, כשהם לא מסוגלים לראות את זה. אני מחזיקה בשבילם את הידיעה שהתודעה שלהם זה שמיים כחולים, עם פוטנציאל ועם בריאות, ולאט לאט אני נותנת להם להתקרב לידיעה הזאת עד שהם יכולים להפנים אותה. אוקיי, אז זה...
אני בהקשר של החולים או הבריאים שמתמודדים, אז אני חושב שגם החולים שהם בסוף הדרך שהם נוטים למות, אנשים שהם נוטים למות, אז אני חושב שאנשים שאנחנו משרתים הם אנשים שהם הקהל שלך, כי מי שאנחנו משרתים בסוף הדרך זה אנשים שיש להם עכשיו צ'טליסט של מלא דברים שצריך להספיק ולעשות ולהגשים ולשמור על התפקוד ולשמור על החיות ולא לקחת את כל המדבקות מורפיום האלה ולהיעלם תוך כדי שהם חיים. אז כאילו אנשים שבתודעה שמגיעים אלייך, הם כנראה גם כמה אנשים שמגיעים אלינו, ולכן נורא מתחבר לחשיבה שלך ולדרך שאת מביאה, כי כלים שהם, אני לא משתמש באותם הכלים, אבל כאילו זה מאוד דומה, את יודעת, יש המון כלים, זה מדהים, כאילו מדהים אותי לראות מה את עושה, זה מרתק.
כן, כן. את רוצה שנדבר רגע על מדיטציה?
כן.
יאללה. אז בוא נדבר רגע על מדיטציה, אוקיי? כדי קצת אוקיי. לעשות סדר.
אז נגיד מה זה מדיטציה?
אוקיי. ההגדרה של מדיטציה זה בעצם ההגדרה של מיינדפולנס בזמן מובנה, שזה אומר קשב עמוק למה שקורה מרגע לרגע ללא שיפוטיות, בזמן קצוב, שאני מתיישבת ואני אומרת, עכשיו אני בחדר כושר של התודעה שלי, אוקיי? שזה מדיטציה. זה יכול להיות 10 דקות, 20 דקות, 40 דקות, whatever, כל אחד בהתאם למסוגלות שלו. זאת ההגדרה של מדיטציה. אז מפה חשוב להגיד כמה דברים על מה זה לא. כי במיוחד בעידן ה-New Age, על הרבה דברים קוראים מדיטציה, ויש קצת בלבול. ואז זה גורם לאנשים להגיד, לא, זה לא בשבילי. ואני אומרת, כל אחד יכול לתרגל מדיטציה. זה כשאני פותחת קבוצות, אני אומרת, הדבר היחיד שאני מתחייבת אליו, זה שכל אחד יכול לתרגל מדיטציה. ואם יש משהו שלא מסתדר, לא מתחבר, עושים התאמה אישית. כל אחד יכול לתרגל מדיטציה. אז, אבל לאנשים יש עמדות מוקדמות, אז אני ממש שמחה לנצל את המרחב הזה כדי לפוגג אותם. הדבר הכי חשוב, שמדיטציה זה לא לגרש את המחשבות.
אוקיי.
עדי, אין דבר כזה לגרש את המחשבות. כל עוד אנחנו חיים, יש מחשבות. זה מה שהתודעה שלנו עושה, מייצרת מחשבות. אין מחשבות במקום אחד שם בסוף, שיש קו ישר במוניטור, אומרים ששם כבר אין מחשבות, אני לא יודעת מה האמת, לא נכנסת לזה.
אוקיי.
אוקיי? ולכן ההנחיה הזאת של לגרש את המחשבות, נרוקן את הראש, נשלח את המחשבות לכל מיני מקומות, זה פשוט לא דואבל, זה לא קורה.
אוקיי.
ואז או שאנשים כן ממשיכים לחשוב, אבל הם מכחישים את המחשבות שלהם, כי הם כל כך רוצים להיות במקום הזה שבו אין מחשבות.
ואת השמיים כחולים האלה?
כן, השמיים כחולים האלה, בדיוק, בדיוק. והמחשבות זה עננים. או שהם אומרים, אני לא מצליח, לא יכולה לתרגל, כל הזמן יש לי מחשבות. אז זה הדבר הראשון הכי חשוב. המדיטציה, המהות של מדיטציה זה לדעת מה קורה בזמן שזה קורה, כולל המחשבות. אז כשבאות okay. מחשבות, אני יודעת, הנה מחשבה. אני לא נלכדת בתוכן. אוקיי? גם אם מגיעה מחשבה, מה אני צריכה לבשל למחר, ולא הספקתי לקנות, אני אלך בבוקר, אני... לא, לא, stop it. לא עכשיו, אחר כך. אני לא נלכדת בתוכן, או משלימים שיחות שהיו, לא, לא, to do list, לא, לא, לא עכשיו. לא עכשיו. עכשיו מה? עכשיו אני שמה לב למה קורה עכשיו. אז באופן מסוים, אוקיי? תכף נדבר. מדיטציה זה לא דמיון מודרך. שאומרים בואו נתרגל מדיטציה, בואו נדמיין שאנחנו בים, שאנחנו בזה. דמיון מודרך זה טכניקה משובחת, אני משתמשת בטכניקה הזאת. זה לא מדיטציה כי זה לוקח אותנו מהרגע הזה. נכון? בדיוק. עכשיו יש מצבים שהתודעה מאוד סוערת וסובלת, שזה מאוד חשוב קצת להרחיק, ואז אפשר לחזור אולי ולתרגל מדיטציה, כי אם הרגע הזה הוא כל כך קשה עד ברמות בלתי נסבלות, זה לא הזמן הנכון. אני תמיד אומר שבן אדם נפל לתוך המים, זה לא הזמן ללמד אותו לשחות. קודם כל צריך להציל אותו.
מסכים איתך.
אוקיי, מדיטציה זה אפילו לא תרגילי נשימה, אוקיי? ולא הרפיה, כי תרגילי נשימה והרפיה משנים את התודעה. זה מעולה, זה סופר חשוב לעשות תרגילי נשימה.
אבל זה לא מדיטציה.
אבל זה לא מדיטציה, אוקיי? אז אחרי שהבהרנו את כל זה, אנחנו מוכנים לתרגל איזה דקה ככה, בסדר?
יאללה.
אז רק מים, כי אני שמה לב שנהייתי צמאה. אז התרגול מסתיים בצלי. אוקיי, אז אנחנו כמו שאנחנו יושבים, אפשר לשים שתי כפות רגליים על הרצפה. וניתן לעיניים לעצם, גם אני עוצם את עיניים. וניקח רק רגע להרגיש איך אנחנו בתוך הגוף. הגופניות של הגוף. תוך כדי יגיעו מחשבות, זאת לא בעיה. מגיעות מחשבות, עננים בשמיים. אנחנו חוזרים לגוף. התחושה של כפות הרגליים על האדמה, קודקוד כלפי מעלה. ולאט לאט נשים לב שיש בגוף נשימה. נשימה טבעית, הנשימה נושמת בעצמה. נשימה יודעת לנשום. אנחנו רק מתבוננים בה. נשים לב איפה בגוף הנשימה מורגשת, ונהדק את הקשב לבטן התחתונה, קצת מתחת לטבור. אפשר לשים יד על הבטן. ונשים לב איך בכל שאיפה הבטן מתרוממת מעט. בתנועה טבעית ועדינה. אנחנו לא מתערבים. ובנשיפה הבטן יורדת מעט. זה העוגן שלנו. זה הרציף. יגיעו קרונות של מחשבות, רגשות, תחושות גוף. אנחנו רק מתבוננים בקרונות וחוזרים לבטן. אפשר ללוות במחשבה מבחינה. הנה שאיפה. הנה נשיפה. ואם נסחפנו במחשבות, גם זה בסדר. לא נתנגד וגם לא נלחד בתוכן, אלא בעדינות, בסבלנות, נחזור לנשימה, אפילו אם זה 1,000 פעם בדקה. הנה שאיפה, הנה נשיפה. אז איפה התודעה? לא חשוב לאן היא נדדה, הרגע הזה הוא חדש. הנה נשימה חדשה, אז נלווה עוד נשימה אחת, מתחילתה ועד סופה. המון יצלצל.
אהלן, עזרנו. את יודעת, זה היה מאוד מרענן.
כן.
כאילו כמו שנת צהריים טובה.
נכון, כן.
וואו, ומה? עשינו בדקה?
2 דקות. עבדתי עליך, הוספתי דקה.
אני קונה.
אני אשלח לך מדיטציה מודרכת שאני מוקלטת.
אני אפיץ אותה גם לאחרים שגם הם יהיינו. זה מדהים, זה ממש כאילו מה שעכשיו, לא יודע, נתן לי כוח כאילו עכשיו אני יכול לעשות עוד אין סוף.
נכון, נכון. אז הזמן המומלץ לתרגל זה בבוקר, אחרי הריטואלים של הבוקר, שזה יהיה חלק משגרת הבוקר, כמו שמצחצחים שיניים. כמובן שכמו כל הרגל, זה לוקח זמן עד שזה הופך להיות הרגל. אני כל בוקר מתרגלת, וכמו שאני לא שואלת את עצמי אם בא לי צחצח שיניים, אז היום מדיטציה זה כבר חלק מהריטואל. אבל זה לוקח זמן, כמובן, זה דורש איזושהי החלטה. אז זה הזמן המועדף, כמובן שזה לא, סוף סוף יש משהו שזה לא יותר, אין יותר מדי, אפשר גם בערב, והטיפים שאני אתן לחיי, יש לנו עוד רגע שאני אתן את הטיפים לחיי היום?
כן.
אז אחד זה להשתמש בפעולות יומיומיות הכי פשוטות כדי להתאמן, לאמן את השריר הזה של להחזיר את תשומת הלב לרגע הזה. אז אם זה בצחצוח השיניים, לעבור שן שן, להקשיב לצליל עם מברשת חשמלית, וממש להרגיש את המגע של המברשת בכל שן ושן, זה גם טוב לשיניים. המחשבות ימדדו, זאת לא בעיה. הרגע ששמתי לב שנסחפתי, כבר לא נסחפתי, נכון? אני חוזרת. במקלחת, אותו דבר. בנהיגה, אני נוהגת. אז אתה יודע, אני לא מצפה מאנשים ששעה ינהגו בלי טלפון, בלי רדיו, בלי פודקאסט. אבל 10 דקות ראשונות, כשאני נוהגת להיות להתאמן ולהיות בתשומת לב בחוויית הנהיגה. כי מה קורה לנו? אני יוצאת מהבית, נוסעת לכפר יונה, שם הנכדים שלי, מגיעה ואומרת, אופס, אין לי מושג איך עברה הדרך. נכון?
זה קורה לי כל הזמן.
בדיוק, בדיוק. אז לכאורה תגיד, אז מה זה חשוב? אבל התודעה הנודדת הזאת, אחד היא מייצרת סטרס, יש מחקר מהרווארד, שככל שאנחנו יותר בתודעה הנודדת, ככה רמת הסטרס שלנו עולה, ורמת האושר יורדת.
וואו.
ככל שאנחנו יותר מיומנים בלהחזיר את תשומת הלב לרגע הזה, רמת הסטרס יורדת, ופוטנציאל האושר עולה.
מדהים, זה כמה פשוט להיות מאושר.
כן, זה פיזיולוגי, עדי, כי זה מפעיל את המערכות בחלק הקדמי של המוח, ופה בחלק הקדמי יש את מערכת ההרגעה, מערכת התגמול, האינטליגנציה הרגשית, זה הכל מוכח מדעית. אוקיי, אז בנהיגה, באכילה, קודם כל, הלוואי ואנשים יפסיקו לאכול מול המסכים, זה כל כך פוגע במערכת העיכול ובמערכת הסטרס שלנו עובדת שם, אבל לפחות 3 ביסים ראשונים.
אני אוהב את הדרך שלך. את באה בלאט לאט.
כן.
לאט לאט. בהתחלה 3 ביסים, 4 ביסים.
כן.
7 ביסים.
נכון. בשטיפת הכלים. הייתה לי תלמידה שאמרה שכיפול, יש לה 5 ילדים, ומה יש לי? הרים של כביסה, זה תמיד סיוט. והיא החליטה שאת קיפול הכביסה היא הופכת לזמן של תרגול. וואו. זה לא שזה מעניין אינטלקטואלית לקפל כביסה, אבל זה מאמן את השריר. כשעושים ספורט, עושים הליכה, 10 דקות ראשונות, בלי אוזניות, צלילים, נקשיב לציפורים, לאבשה של העלים, נשים לב מה אנחנו רואים, המגע של כפות הרגליים באדמה.
זה מדהים ומדויק, זה כל כך מדויק. אני לפני שבוע הייתי בטיול עם קבוצה, ושכחתי את התיק איפשהו, עזבתי את הקבוצה, ופתאום הלכתי לבד בשקט, ופתאום את רואה את כל הטבע, כל כך הרבה פריטים מתאספים, והרעש והריח. אני כל כך, מה שאת אומרת הוא כל כך נכון ומדויק, זה עושה לנפש כל כך, כאילו עילוי של הנפש.
נכון, בדיוק זה. אז זה רוח הדברים. מאוד מאוד מומלץ לקחת במשך היום זמנים של כלום. אני יושבת במרפסת, בוהה. מסתכלת על העננים, אם יש עננים. כלום. לא נסחפת במחשבות. נסחפתי במחשבות, אני אומרת לא עכשיו. זה לא ממש מדיטציה, זה בהייה. אוקיי? ובכלל, הטלפון, טוב, זה נושא לשיחה שלמה על הטמבלפון, שלא לדבר על כמה שפחות חדשות, להתנתק מהערוצים, וזה רוח הדברים, אוקיי?
אז אם אני מסכם את מה ש... אם אני מסכם את ההמלצות שלך, את בעצם אומרת, תנו לכם הפסקות. הפסקות בכל היום, הפסקות לרגע מכל הטירוף הזה, תשקעו ברגע עצמו, ותראו שזה מוריד את הסטרס, שזה עוזר לכם להתמודד יותר טוב עם החיים, להתמודד יותר טוב עם בעיות, ומשפר את התודעה ואת מצב הרוח.
כן, אבל הפסקה זה הפסקה, הפסקה זה לא לגלוש בפייקבוק, אלא אם זה לעשות לך ולי לייקים, זה משהו אחר, סתם. אז אנשים אומרים, כן, אני עושה הפסקה, אני מנקה את הראש, ומה הם עושים? מזינים את עצמם בעוד סטאף מהרשתות שמגביר את הסטרס. יש מחקרים שמראים שככל שגולשים ברשתות, רמת הסטרס עולה. כי מתפתח מה שנקרא FOMO, Fear of Missing Out, בהשוואות ועל זה.
וכמה לייקים.
כן. ובכלל, כמה שפחות נוטיפיקיישנס, לי אין נוטיפיקיישנס בטלפון.
הלוואי אליי.
הטלפון שלי מצלצל כשמחפשים אותי. או... מה?
וואטסאפ.
וואטסאפ. וגם וואטסאפ, כל הקבוצות מושתקות.
וואו, מדהים, אמיצה.
אני נכנסת כשמתאים לי להסתכל. לא נותנת לטלפון להיות הבוס שלי. לא מושלם, יש מקום לשיפור. בשנתיים האחרונות הידרדרתי, אבל כן. אז לנוח זה באמת לנוח. לא מול מסך.
כן, לא מנוחה מול מסך, זה עוד גירויים. את רוצה כאילו להפסיק גירויים, להסתכל פנימה, לא להתעכב על שטויות במחשבה, לא עכשיו, אחרי שאני מסיימת לבהות, או אחרי שאני מסיימת לעשות.
בדיוק, כן.
מדהים.
אז אלה הטיפים לחיי היומיום, לעצור 3 פעמים ולהגיד, רגע, מה שלומי? אני אומרת, אנחנו מתקשרים לילדים שלנו, לבני זוג שלנו, לחברים, מתעניינים בשלומם. ומה איתנו? הרי האושר נמצא במקום אחד. אפשר לשים את זה בווייז, בתודעה שלנו. יש מגבירי אושר של בית יפה, אוטו יפה, כל מיני דברים. סבבה, אנחנו לא נגד, אנחנו לא סגפנים, אנחנו בעד עונג והנאות. אוקיי? אבל אי אפשר לשים על זה את המקור לאושר שלנו. האושר לפי הבודהיזם, יש הגדרה מאוד פשוטה לאושר, אתה רוצה אותה?
כן.
Peaceful mind, תודעה רגועה.
האמת שזה מדהים, וזה גם מאוד מדויק, כי בית הכי יפה ואוטו הכי, הכי הכי יקר, תוך שבוע, 10 ימים, התרגלת, ומה עכשיו?
לגמרי. אתה יודע כמה אנשים באים אליי ואומרים, יש לי הכל ואני לא מאושר?
כן, אני יודע. אני יודע. אני פוגש הרבה אנשים גם.
כן.
אושר לא עושה, אושר בעין לא עושה אושר באלף אף פעם.
לא.
אף פעם.
אנחנו לא מתנגדים.
להפך, זה יכול להיות נעים, אבל זה לא עושה אושר.
לא. אז אם האושר שלנו נמצא בתודעה, בוא נשקיע בתודעה. אנחנו רוצים להיות מאושרים. וההתחלה היא גישה, להתעניין. אז אני אומרת, לעצור 3 פעמים ביום, ולהתעניין בתודעה שלי, אם שם נמצא האושר, אז זה ממש חסר אחריות מצידי, לא להשקיע במקום שבו נמצא האושר שלי, אה? אז ההתחלה היא להתעניין. אנחנו, בסיס לכל יחסים, זה להתקשר ולשאול, מה שלומך? מה קורה? אז כזה.
מדהים. אז אני היום למדתי שזה מאוד פשוט להיות מאושר. אתה רק צריך לעשות לך כמה הפסקות ביום.
אתה יודע, אומרים, בזן אומרים, easy to get, easy to say, harder to get.
כן. ובואי נסכם בנימה האופטימית הזאת, אני ממש ממש מודה לך שהתארחת אצלי בתוכנית.
תודה על הזכות.
ושחלקת איתנו את הידע וכמה פשוט, ואני אשמח גם לקבל את תרגילי היוגה שלך ולשתף אותם גם.
מדיטציה, אני אשלח לך.
מדיטציה, סליחה.
אני אשלח לך.
תודה.
עדי, תודה רבה לך. קודם כל תודה על הזכות, על השיחה הזאת. זכות גדולה בשבילי, ותודה על כל מה שאתה עושה. ותודה על המיזם המרגש והמדהים הזה של האחלים בבית, זה, 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 ככה בונים עולם יותר טוב.
אני נורא מקווה, אני באמת נורא מקווה שכאילו יחד נוכל לבנות עולם יותר טוב.
כן.
אז להתראות.
להתראות, תודה רבה.
ביי.
ביי.